אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, ויויאנה דייטש.
השיחה הבאה שלנו תיקח אותנו למבט קצת יותר פילוסופי על המתרחש. נשוחח על אירועי קיצון, כי המלחמה הזו היא בהחלט אירוע קיצון, ונשאל איך הפילוסופיה חושבת על אירועים כאלה, איך הם נוטים, איך אירועים כאלה נוטים להשפיע על החיים שלנו, ומה הם אומרים לגבי העתיד. שלום לדוקטור אייל דותן מהחוג לספרות והתוכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב, מומחה באירועי קיצון בפילוסופיה ובספרות.
שלום ויויאנה.
מה שלומך?
יוצא לאט לאט מהשוק, אני חושב.
אוקיי, ממש כיף לשמוע, אני אגיד לך. כן, אבל ממש טוב לשמוע שגם זה קורה.
כן.
אז אנחנו היום נדבר על מה שאנחנו חווים עכשיו, שבפילוסופיה מכנים את זה אירוע קיצון, נכון? אתה יכול...
לגמרי.
איך היא חושבת את הדבר הזה? איך הפילוסופיה מתייחסת למצבים כאלה, מצבי מלחמה ומצב כמו שאנחנו נמצאים בו?
אז אירועי קיצון הם למעשה איזה מין מחלקה בתוך שדה של מחשבה שעוסק בשאלה של מה זה אירוע בכלל. זאת שאלה שבמאה ה-20 הופכת להיות פתאום, מסיבות שתכף נדבר עליהם אולי, הופכת להיות מאוד עקרונית ורלוונטית, ובמאה ה-21 עוד יותר. ואירוע קיצון למעשה הוא אירוע, אני חושב, מה שאני אגיד אולי לא יפתיע רבים, אבל יסדר אולי את המחשבה, אירוע קיצון זה אירוע שמשנה קודם כל את פני הדברים באופן עצום, בלתי הפיך הרבה פעמים. זאת אומרת, הוא יוצר איזה מעין שבר עם מה שהיה לפניו. שבר או תהום שאי אפשר יותר לחצות.
כן.
זה דבר אחד. דבר שני, זה מאוד מאוד מאפיין אירועי קיצון, למרות שלא את כולם, זה שהם באים בהפתעה גמורה. לא חזו אותם, לא שיערו שהם יקרו, לא ייחסו לאפשרות הזאת בכלל התכנות. כמו שאומרים הפרשנים הצבאיים, לא נערכנו לתרחיש הזה. זה משהו שמאוד מאפיין אירועי קיצון. והדבר השלישי זה שאירועי קיצון מיד, וזה הולך ומתגבר עם הזמן, מייצרים איזה מתנועה מאוד מאוד חזקה של פרשנות. אנשים מנסים להבין למה האירוע הזה קרה. ובגלל שזה אירוע קיצון, קשה להם מאוד לספק תשובות, והם הרבה פעמים מתחפים לאיזה מין תשובה אבסולוטית כזאת, כן? מנסים למצוא אשם אחד, או גורם אחד, בעוד שלמעשה אירועי קיצון, כמו כל האירועים מבחינה פילוסופית, הם תמיד תוצאה של המון אינספור. המון סיבות, כן. אז זה הייתי אומר שלושת המאפיינים הבולטים ביותר של אירועי קיצון, כפי שהפילוסופיה רואה אותם, פילוסופיה, הספרות.
אנחנו באמת, יש איזו תחושה, זה מאוד, גם שהכל השתנה, כאילו, רגע, איפה הרגליים שלי עומדות עכשיו? אצל חלק יותר ואצל חלק פחות, תלוי כל אחד איפה הוא ממוקם ביחס גם גיאוגרפית וגם ביחס למה שקרה וליקרים לו. אז גם זה קורה, גם אנחנו מנסים, אני זוכרת שביום שבת אני כל הזמן אמרתי, אבל איך זה קרה? אבל איך זה קרה? אבל איך זה יכול להיות שזה קרה? וגם לתת לעצמי תשובות. זה קרה כי ככה וככה וככה. זה קרה כי ככה וככה וככה. וגם התחושה הזאת שהכל השתנה. זה נכון שהכל השתנה?
אולי ואולי לא. כי כדאי להסתכל על אירועי קיצון, לא רק מהזווית של איך הם קרו, אלא גם מהזווית של למה הם יובילו.
אוקיי.
בעצם הם אירועים שהם פתוחים גם מבחינת העבר וגם מבחינת העתיד. זאת אומרת, כשם שאירוע הקיצון הפתיע אותנו בהתרחשותו, הרבה פעמים הוא גם מפתיע אותנו בתוצאות שהוא מוביל אליהן, כן? בתוצאות שלו. ולגבי האירוע הנוכחי, לגבי מלחמת 7 באוקטובר, אם נקרא לה ככה, אז אני חושב באמת שזה יהיה פה שינוי טקטוני במציאות הישראלית. אני מאוד מקווה שזה יהיה שינוי שיוביל לתוצאות חיוביות, ולא לאיזה משהו שיחרסם בנו עוד יותר, אחרי כבר מה שעברנו, כי לפני האירוע הקיצון הזה, אנחנו באותה שנה עברנו גם אירועים קיצוניים מאוד מאוד משמעותיים, שכאילו נמחקו פתאום.
בכלל, בשנים האחרונות אנחנו עברנו מסגרים בקורונה, באי ודאות מוחלטת, אחר כך היה את כל המצב הפוליטי שהיינו בו כל החודשים האלה, באמצע היה סבב אגב.
מה היה?
היה סבב לחימה.
כן.
ועכשיו מה שקורה עכשיו, וזה בלי קשר לחיים האישיים של כל אחד מאיתנו, שיכול להיות...
כן. אז אני אומר, גם האירועים האלו, שהם כולם היו אירועים קולקטיביים, שסחפו המון אנשים, כמעט את כולם, אז אירועי קיצון משפיעים אחרת על בני אדם. יש אנשים שאירועי קיצון עוברים עליהם כאילו זה עננה של גשם, ויש אנשים שאירוע קיצון, באמת משהו שמשנה לגמרי את כל ה... מסלול של החיים שלהם. ואני אומר, היה לנו פה כזה רצף של אירועי קיצון, שאני חושב שכמעט אין ישראלי שלא טולטה על ידי המאורעות האלו בשנים האחרונות. ואולי מגיע לנו קצת שקט בהמשך, אני חושב.
אז אולי מרוב שאנחנו מורגלים באירועי קיצון, כבר לא אירועי קיצון?
וואלה, זה... יש משהו בזה, כי אין ספק שנגיד מסתכלים על המציאות, על ההיסטוריה האנושית, אז רואים רואים שנים של, מה זה שנים? אלפי שנים שבהם לא משתנה כלום, כך שהתגובה, את התקופה הפרעונית, או את האימפריות בסין, כך הלאה, ואנחנו במאה שנה, 150 שנה, הכל השתנה פה שוב ושוב ושוב, במין איזה מערבולת מטורפת, אז אני חושב שמאחר שהסובייקט האנושי הוא החיה האלסטי ביותר שיש, זאת אומרת, היא מסוגלת להשתנות באופן מאוד מאוד רציני ומהיר. אני חושב שגם, כן, אנחנו הופכים להיות, אני מקווה, אני חושב, אני מאמין, יותר סבילים ויותר נכונים לעמוד בפני אירועי קיצון מאשר היינו בעבר. מצד שני, את רואה שנגיד היום השיח הזה של PTSD, של פוסט-טראומה, נורא
כן,
חזק.
כן, מאוד.
וכמעט כל אחד מזדהה, ובהחלט יכול להיות שבצדק עם היותו פוסט-טראומטי. אבל זה שכולי כולם באיזה מצב פוסט-טראומטי, או משנה אני אולי את המצב הצבירה של התופעה הזאת, אוקיי? ואולי אנחנו בעצם נשארים המילה הזאת, אבל אנחנו חווים את הדברים האלו בצורה אחרת, שאולי הפסיכולוגיה עדיין לא מצאה לזה שם, וזאת ספקולציה שלי.
אבל מה אמרת עכשיו, אנחנו, יש משהו שקצת נפל ברוחנו, נוכח האירועים, כאילו כן. אפשר יהיה לחזור אחורה, אנחנו כן. רואים קדימה, אנחנו רואים משהו... אנחנו לא מאוד אופטימיים.
נכון.
אבל זה לא בהכרח המצב באירוע קיצון, כמו שאנחנו חווים עכשיו. נכון?
לא, אני לא חושב, לא. בוא נסתכל על האירועים של המאה ה-20. העם היהודי עבר את השואה, אפשר לחשוב על אירוע יותר גרוע מזה, אני לא יכול
המדינה.
לחשוב.
כן.
וכמה המדינה, ופתאום נוצר עם, בעצם פאזה שנייה של העם היהודי. בישראל, שזה עם יהודי קצת אחר מהעם היהודי בפזורה. ואני חושב שנגיד ההפיכה המשטרית הובילה פתאום ליצורו של איזה מרכז, או שזה גוף פוליטי מאוד מאוד גדול, שלא היה קיים קודם.
נכון.
שהתגבש כתגובה לדבר הזה, ויחד איתו גם תנועה מאוד חזקה של סולידריות. נגיד, נחשוב על הקורונה, איך החברה האזרחית התגייסה, ואז באה ההפיכה המשטרית ונתנה לחברה האזרחית עוד הזדמנות להתגבש ולהתעצם ולגלות בתוכה עוד ועוד אפשרויות חדשות.
אני חושבת עכשיו גם, סליחה שאני נכנסת לך לדברים, אבל זה ממש באותו הקשר, כל תשתית זה שאנחנו יודעים להשתמש עכשיו בזום, ואנחנו, הלימודים באופן מאוד מהיר יכולים לעבור... לזה שילדים ילמדו בבית, או פגישות עבודה, זה בגלל שעברנו את הקורונה. כלומר, זה משנה את העולם הלאה.
אז זום הוא ברכה, ממש ברכה שצמחה מהקורונה. אני חושב שלולי הקורונה זה היה עוד הרבה זמן, ואנשים גם לא מרגישים איזה, אף אחד לא מכריח אותם להשתמש בזה. אז כן, כן, מכל דבר, מכל אירוע קיצון יכולות לצאת שתי אפשרויות, ואולי אפילו בעצם ספקטרום של אפשרויות טובות ורעות. ומה אני אגיד לך, אני מאוד מקווה שמהמלחמה הזאת אנחנו נצא גם בחוזקים וגם עם איזשהו פתרון חדש לסכסוך העתיק הזה. ואני מסתכל על עמים אחרים בשכונה, באפריקה וככה הלאה. עמים עוברים מאורעות מאוד מאוד קשים, גם פנימיים, גם חיצוניים, וגם מתפרקים כתוצאה מזה, אבל גם יוצאים מחוזקים, ולא יודע.
זה גם ברמה הקולקטיבית וגם ברמה האישית של החיים של כל אחד.
בטח, גם כל מה שאני אומר, האדם כאינדיבידואל ואדם כחיה חברתית וכקולקטיב, כל הדברים האלו חלים על שניהם באותה מידה.
כן. ומה תפקיד הספרות בעת הזו? ונוח, כלומר, גם מה התפקיד שאם כאדם כותב או גם כחוקר ספרות, אירוע קיצון לדמויות לצורך העניין, מה הוא מייצר ואיך הספרות גם נכנסת לאירוע הקיצון שלנו?
כן, אז אני מניח שהספרות העברית עוד תגיב לאירוע הזה, וכי אנחנו רואים איך היא מגיבה, היא מאוד מעורבת, היא מגיבה ב-20 שנה האחרונות, היא מאוד מגיבה לאירועים מקומיים ומפתחת אותם מחדש בצורה בדיונית. וכדאי לזכור שהספרות, לפחות הספרות, ספרות הפרוזה, ברוב המקרים העמידה במרכז של הטקסט הספרותי, אירוע קיצון כזה או אחר שעובר על הגיבורה או על הגיבור. זה חלק מהעניין. ומה שספרות יכולה לעשות עם אירוע קיצון, קודם כל היא יכולה לתת תמונה הרבה יותר מורכבת מאשר אנחנו נקבל אותה במדיה. בהשתות החברתיות. ובמה יותר מורכבת? יותר מורכבת גם בזה שהיא מסוגלת להיכנס עמוק יותר לנפש האדם, והיא מסוגלת להיכנס בו זמנית לכמה וכמה פרספקטיבות של אירוע קיצון, כן? שקיימות בתוך אירוע קיצון, ולהראות לנו למשל את היחסתיות של העמדה שלנו, ויכולה גם להכניס עוד שחקנים למגרש, למשל להראות כל מיני היבטים שקשורים בעולם הפיזי, שהם מאוד, משחקים חלק מאוד מאוד חשוב לפעמים באירוע קיצון. למשל, תלך דוגמה, מישהי רצה, בורחת מהעיריות של המחבלים בפסטיבל נובה, ומוצאת איזה שוחה בקרקע. שוחה מקרית, כן? מסתתרת בשוחה הזאת, וככה ניצלים חייה. אז לשוחה הזאת יש מקום עצום. אני חושב אחרי זה שנספר את הסיפור, כאילו השוחה תהיה סתם שם, אבל בספרות למשל, השוחה הזאת יכולה לקבל ממדים מטאפוריים וסמליים שאין לה במציאות, אוקיי? וככה זה מאוד מעשיר לדעתי את האופן שבו אנחנו גם מסתכלים על העולם, גם חווים אותו.
או שזה ישנו גם במציאות גם.
כן, זה ישנו, אבל בספרות אנחנו שמים לב לדברים האלה
יותר. בדיוק, יש לנו את הפנאי, זה כבר בדיעבד. זה כבר לא קורה באמצע התופת. דוקטור אייל דותן, מהחוג לספרות והתוכנית הבינתחומית באומנויות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.